נדרים, דף י"ח, תחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, במילה ומאי. שני מלאכי השרת מלווים את האדם בכל יום, כל הזמן. במסכת תענית דף י"א מובא מה שנאמר בבית מדרשו של רבי שילה, שאותם שני מלאכים גם מעידים על כל מעשיו של האדם. כותב ספר הערוך ערך סעד בשם רבי משולם בן רבי קלונימוס, שישנם שני מלאכים שמלווים את האדם ביום, ושני מלאכים אחרים מלווים את האדם בלילה. והוא כותב כך: אותם שמהלכים עמו ביום כותבים בלילה מה שהוא עושה ביום, ואותם שמהלכים עמו בלילה כותבים ביום מה שהוא עושה בלילה, ובאים ומעידים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי עקיבא במסכת אבות פרק ג' משנת ת' ז'. הפנקס פתוח והיד כותבת, אומר רבי הקדוש תחילת פרק שני במסכת אבות, וכל מעשיך בספר נכתבים. אדם חוזר בתשובה, כותב בספר דברי מאיר מהרב הקדוש רבי מאיר מפרי משלן, זכותו יגן עלינו, אם אדם עושה תשובה שלמה, מוחקים בספר הזיכרונות כל השורה. אם הוא חטא והוא חוזר בתשובה, מוחקים את מה שהוא עשה, מה שהיה רשום, ולא ניכר כלל. אבל יש אבון אחד שאי אפשר למחוק. אם אדם נשבע והוציא שם שמיים, נשבע לשווא, אדם כזה מנסים לנקות. כתוב שם שהוא נשבע בשם השם, אבל כתוב את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול למחוק את המילים בשם השם. לכן אומר רבי מאיר מפרי משלן, זה המשמעות של הפסוק, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. מדרש תנחומא נאמר שזה כל כך חמור שהאבון הזה מאוד קשה למחוק אותו, אבל רבי מאיר מפרי משלן ממתיק את העניין, ולפי דבריו אפשר לתקן, אפשר לחזור בתשובה, אבל את המילים בשם השם אי אפשר למחוק, כי אי אפשר לנקות, אי אפשר למחוק את שמו של הקדוש ברוך הוא, חייבים להשאיר את זה רשום בספר הזיכרונות. ובזה מבארת הגמרא, מהי חומרה דשבועה מנדר. הבאנו בתחילת דף י"ח, בתחילת העמוד שלפנינו, ברייתא שאומרת, כדבר פשוט, ששבועה זה דבר יותר חמור מנדר. במה זה יותר חמור? אילמה, אם תרצה לומר שהסיבה היא משום דשבועה חיילה אפילו על דבר שאין בו ממש? נדר, אתה צריך לאסור איזה חפץ, לומר שהכיכר לחם תהיה אסורה עליך. אבל שבועה, אתה לא חייב להדפיס איזשהו חפץ, אתה יכול להישבע שאתה לא תאכל כיכר. אם כן, זה חומר בשבועה מבנדר? הרי מצד שני, יש בנדר נמי דבר שהוא חמור משבועה, שכן אם אדם נשבע שהוא לא יישב בסוכה, השבועה שלו מבוטלת. אין שבועה חלה על דבר מצווה, אבל אם אדם נודר נדר, הנדר חל אפילו על דבר המצווה, כמו שהוא חל על דבר הרשות. אם אדם אוסר את הסוכה עליו, אסור לו להיכנס לאותה הסוכה. אלא במה החומרה של שבועה, שהיא יותר מנדר, שאין משהו שממול זה הנדר חמור יותר מבשבועה? משום דכתיב בה בשבועה, בעשרת הדיברות, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. גם אם הוא לוקה מלכות על הלא תעשה שהוא נשבע לשווא, האבון שלו לא מנוקה. אבל בנדר, כיוון שהוא עבר על לא יאכל דברו, והוא קבל מלכות, העבירה שלו מתנקת. למדנו במשנה, שאם אדם נשבע ונשבע שוב, אותה שבועה, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, ובסוף הוא אכל. כמה שבועות הוא עבר? אינו חייב אלא אחת, כי אין שבועה חלה על השבועה. אמר רבה, זה לא שהיא לא חלה בכלל, אלא אם נשאל והוא קיבל התרה על השבועה הראשונה, אז השבועה השנייה חלה עליו. כי החכם מוכר את הנדר למפרע, ומתברר שבשעת השבועה השנייה לא הייתה השבועה הראשונה קיימת, ולכן השבועה השנייה חלה. שואלת הגמרא, ממאי, מניין רבא לומד את זה? עונה הגמרא, מדלא קטני, מזה שבמשנה, לגבי אדם שנשבע פעמיים שלא יאכל, לא כתוב לשון אינו אלא אחת. שלפי זה, המשמעות היא שיחלה רק שבועה אחת. ומה כן קטני? המשנה כותבת אינו חייב אלא אחת. משמע שהחיוב זה על שבועה אחת, אבל בעצם יש כאן שתי שבועות. רווחה ודלת לה, כל זמן שהשבועה הראשונה קיימת, אין רווח ומקום לשבועה השנייה לחול. אבל כי מתשיל על חברתה, כשהוא מתיר את השבועה הראשונה, חי לה השבועה השנייה. לישנה אחרינה, שכל הדיוק של הגמרא מתחילה, הגמרא מתחילה עם הדיוק מהמשנה. מזה שכתוב אינו חייב אלא אחת, משמע שבעצם יש כאן שתי שבועות, רק הוא חייב על אחת מהם, חיוב האודלקה. תדייק, השבועה עצמה איקה, היא קיימת. ולמה הלכת על איזה הלכה, אתן הרמז, בזה שהוא אומר שהשבועה השנייה כן קיימת? וכדבריו של רבא, אמר רבא שאם נשאל והתירו לו על השבועה הראשונה, אז חלה ועלתה לו השבועה השנייה תחתיה. בוא נוכיח ונביא הוכחה מברייתא לדבריו של רבא, לימא מסייע לי. מי שנדר שתי נזירות, ומנע את הנזירות הראשונה, ובסוף הנזירות הראשונה הוא אפילו הפריש קורבן של נזירות, ולאחר מכן נשאל עליה על הנזירות הראשונה. אומרת הברייתא, הרי הוא עכשיו, אחרי שהביא את הקורבן, היה צריך לקיים את הנזירות השנייה, הוא לא יצטרך. למה? כי בזה שהתירו לו את הנזירות הראשונה, עלתה לו הנזירות השנייה בימים שהוא מנה לנזירות הראשונה. ולכאורה אי אפשר לבאר שמדובר פה שהוא אמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר למחר, ולכן הנזירות השנייה חלה. כמשמע מהברייתא, שהימים של הנזירות הראשונה הם עצמם עלו לו בשביל הנזירות השנייה. אלא מדובר פה שהוא אמר, הרי אני נזיר היום, הרי אני נזיר היום. בגמרא סוברת כמו דעתו של רב הונא בדף י"ז, שהנזירות לא שתי הנזירויות תופסות, ואף על פי כן, ברגע שהוא התיר את הנזירות הראשונה, חלה הנזירות השנייה. אותו דבר גם בשבועה, שכל זמן שהשבועה הראשונה חלה, השבועה השנייה לא תופסת, אבל ברגע שהוא נשאל על השבועה הראשונה, השבועה השנייה חלה. דוחה הגמרא שזה לא ראיה, כי אפשר לבאר שהברייתא מדברת כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת. הוא אמר הרי עליי שתי נזירויות. ולכן שתי הנזירויות חלות. והוא היה צריך למנות 30 יום על הנזירות הראשונה ולהביא את הקורבנות נזיר, ואז למנות עוד 30 יום על הנזירות השנייה. וברגע שהתירו לו את הנזירות הראשונה, אז הנזירות השנייה חלה בימי הנזירות הראשונה. אבל זה דווקא בנזירות, כותב הרן, שבשעה שנדר, הווה שתי נזירות ראויות לחול. אבל בשבועות לעולם אומר לך שמכיוון שהשבועה השנייה לא חלה, מתי שהוא הוציא אותה מפיו, כי באותו זמן הוא לא היה יכול להישבע, כי הוא כבר נשבע פעם אחת ואין שבועה חלה על שבועה, אז אם כן אולי כשיתירו לו את השבועה הראשונה, גם כן לא תחול השבועה השנייה, אז זה לא דומה לנזירות, ואם כן אין מכאן ראיה. אומרת המשנה, סתם נדרים. אדם נדר בלשון סתומה. הוא אומר לשון, אפשר לפרש את הלשון באופן כזה שהנדר הוא חל, הוא נדר, אפשר לפרש את לשונו באופן כזה שזה לא נדר. אז הטען הראשון במשנה סובר שהולכים להחמיר, מפרשים את דבריו בלשון שהנדר חל. ופירושם, אם הנודר מפרש את דבריו שהוא התכוון שהנדר לא יחול, הוא נאמן והולכים להקל והנדר לא חל. המשנה שלנו מבארת כיצד סתם נדרים להחמיר, והמשנה בדף חף מבארת כיצד פירושם להקל. אמר, הרי דבר פלוני עליי כבשר מליח, או כיין נסך. אז ככה, דבר ראשון, בדף י' הגמרא דרשה מהפסוק איש כי ידור נדר, דרשה כזאת. כשאדם נודר, אם הוא נודר מפורש והוא אומר שדבר פלוני יהיה אסור עליו, ודאי שהדבר נאסר עליו. אבל יש דרך לנדור על ידי הדפסה, שהוא מדפיס את דבריו. הוא לא אומר מפורש שהדבר יהיה אסור. רק הוא אומר שהדבר יהיה כמו דבר אחר, כמו, מה פוש דבר אחר? כמו משהו אחר. המשהו אחר הזה הוא באמת אסור. השאלה היא למה הוא אסור. אם הוא נאסר על ידי נדר, כמו קורבן שנאסר, כי בן אדם אומר, הרי זו עולה, זה נקרא נדר למשל. אז אם הוא אומר שדבר פלוני יהיה עליו כמו הקורבן, אז דבר פלוני נאסר, גם אם הוא לא אומר שדבר פלוני יהיה אסור עליו. הוא אומר, הדבר הזה יהיה, הלחם הזה יהיה עליי כמו הקורבן. ככה הוא אומר. אז הלחם נאסר עליו, כי הקורבן זה דבר שנאסר על ידי נדר, ולכן זה נקרא דבר הנדור. ואם אדם מדפיס את הלחם בדבר הנדור, אז הלחם נאסרת עליו בנדר, למרות שהוא לא אמר שהיא תהיה אסורה, בעצם זה שהוא אמר שזה יהיה כמו הקורבן. אבל אם הוא אומר על הלחם שהיא תהיה עליו כמו בשר נבלות וטרפות, בשר נבלות וטרפות זה גם אסור, אבל אף על פי כן הנדר לא נתפס. כי מה הסיבה שנבלות וטרפות הם אסורים? כי התורה אוסרת אותם, זה לא בגלל איזה נדר. זה לא שהם היו מותרים ומישהו נדר נדר ולכן הם נאסרו. זה נקרא דבר האסור. ולכן אם אדם אומר שהלחם תהיה עליו כמו נבלות, כמו טרפות, הלחם לא נאסרת, למרות שנבלות או טרפות זה באמת אסור. כי צריך להדפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור. זה דבר שנאמר בדף י' זה הבסיס כעת להבין את ההמשך. בן אדם נודר ואומר שדבר פלוני יהיה עליו כמו בשר מליח, הכוונה לבשר קורבנות, שמולכים אותם במלח, כמו שהפסוק אומר, על כל קורבנך תקריב מלח. ודאי הוא מתכוון לקורבנות. או כיין נסך, יין שמנסחים לעבודה. יכול להיות לעבודת השם, וזה יכול להיות להבדיל לעבודה זרה. אז ככה, אם בשל שמיים נדר, כוון שבשר מליח, הכוונה קורבנות לקדוש ברוך הוא, יין נסך לנסך על המזבח לקדוש ברוך הוא, אז קורבנות ויין נסך זה דבר הנדור, ואם אומר שדבר זה, הלחם למשל יהיה עליו כמו קורבן, או כמו יין נסך, הנדר חל, וזה יהיה אסור. אבל, אם הבשר מליח, זה של עבודה זרה, שגם אם היו דרכם, תקרוב את עבודה זרה למלוח. או יין נסך של עבודת כוכבים נדר, אז נכון שזה אסור גם כן, והוא אומר שהלחם תהיה עליו כמו התקרוב את עבודה זרה, בכל זאת הנדר לא חל. כי זה דבר האסור, זה לא דבר הנדור, וזה יהיה מותר, הלחם לא תהיה אסורה עליו בנדר. ואם הוא אמר שהלחם יהיה עליו כמו בשר מליח או כמו יין נסך, והוא אמר סתם, הוא לא פירש אם הוא מתכוון לשל שמיים או לשל עבודה זרה. אז לפי התנא הראשון כאן במשנה שסתם נדרים להחמיר, אסור הנדר חל. מפרשים את דבריו להחמיר שהוא התפיס בקורבנות או ביין נסך שמנסחים על גבי המזבח. דוגמה שנייה של סתם נדרים להחמיר. הוא נדר ואמר הרי דבר פלוני עליי כמו חרם. חרם זה הקדש, זה לשון של הקדש. יש שני סוגי חרמים, שני סוגי הקדש. יש חרמי גבוה, שזה כמו הקדש, אדם מקדיש לבית המקדש, כדי ששם יהיה כסף לתחזק את בית המקדש, להחזיק את בניין בית המקדש, לתקן מה שצריך והכל. וזה כמובן דבר הנדור. ויש חרם שנקרא חרמי כהנים, רוצה לתת מתנה לכהני השם שמשרתים את השם, חרמי כהנים. זה, ברגע שמגיע לידי הכהנים, זה נהיה חולין. אם אדם מדפיס בחרמי גבוה, חרם של הקדש, אז זה נדר וזה חל. אם הוא מדפיס בחרמי כהנים, חרמי כהנים, מי שמגיעים לידי הכהנים, זה כבר חולין, אז הנדר, אז זה לא נחשב נדר וזה לא נאסר. לכן אם אדם אמר הרי עליי כחרם, אם הוא מתכוון כחרם של שמיים, לבדק הבית אסור. ואם הוא התכוון כחרם של כהנים, אז זה לא קדוש משניתן לכהנים ומותר. ואם הוא סתם ואמר כחרם, מפרשים את דבריו להחמיר וזה יהיה אסור. מפרשים את דבריו שהתכוון כחרמי שמיים. מקרה נוסף, אמר הרי דבר פלוני עליי כמעשר. כיכר לחם למשל תהיה אסורה עליו כמו מעשר. עכשיו, יש שני סוגים של מעשרות. יש מעשר בהמה. אדם נולדו לו ולדות של בהמה טהורה בעדרו, מכניס אותם לדיר, פותח פתח צר שדרכו בהמה אחת יכולה לעבור, מעביר אחת, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, העשירי מקדיש אותו קורבן מעשר בהמה, קודש להשם. זה נדר, אותו עשירי. מעשר בהמה זה דבר הנדור. לעומת זאת יש מעשר שאנחנו מכירים, של הפרשת תרומות ומעשרות מהיבול, שתרומה גדולה זה באמת מותר רק לכהנים, נותנים את זה לכהן. מעשר ראשון ניתן ללוי. ומאז שזה אצל הלווים זה מותר לכל אחד. לכן, אם אדם נדר ואמר הרי דבר פלוני עליי כמעשר, אם הוא מתכוון כמעשר בהמה נדר שזה דבר הנדור, אסור, הנדר חל. ואם הוא התכוון למעשר ראשון של גורן, מהתבועה, מותר. אז יש מפרשים, מכיוון שזה מותר, מעשר ראשון מותר לכל אחד לאכול, זה לא דבר שאסור לאכול אותו. ואפילו, לפי הדעה שסוברת, שמעשר ראשון אסורה למישהו שהוא זר, למישהו שאיננו לוי, אז מסביר הרשב"א, שאפילו לפי הדעה הזאת, שבמסכת יבמות דף פ"ו זה דעתו של רבי מאיר, שהוא סובר שמעשר אסור לזרים, בכל זאת, כמו שאנחנו מפרשים בהמשך לעניין תרומה, תרומה גדולה שנותנים לכהן, גם כן אדם מפריש, זה נאסר כי הבן אדם מפריש, זה סוג של נדר, אבל אדוני, תגיד, אתה אמרת שאתה רוצה שזה יהיה רק מותר לכהנים ולא לאחד שהוא לא כהן? אתה הפרשת תרומה, מצוות הפרשת תרומות. לא קבעת זה יהיה מותר לו לאכול, זה יהיה אסור לו לאכול. אז למה רק לכהנים זה מותר לאכול ולישראלים לא? זה כי התורה ככה החליטה. אז הסיבה שתרומה נאסרת למישהו שאיננו כהן, זה לא בגלל הנדר. אז לכן זה נקרא דבר האסור, לא דבר הנדור, ואם אדם מדפיס בתרומה, אם הוא מתכוון לתרומת גורן, התרומה לא חל, אותו דבר מבאר הרשב"א גם לעניין מעשר, לפי דעתו של רבי מאיר, שהוא אסור לאדם שהוא איננו לוי. למה זה נאסר? בגלל שהתורה קבעה שזה אסור, לא בגלל הנדר. אחרי זה נקרא הדבר האסור. אפילו אם זה אסור לזרים, זה לא נאסר בגלל נדר, ולכן לא נתפס בו הדפסה של נדרים. ולכן אם הוא התכוון, כשהוא אמר שדבר זה יהיה עליו כמעשר, זה לא נאסר עליו אותו דבר שהוא נדר, אותה כיכר לחם למשל שאמר שהיא תהיה כמו מעשר. למה? כי גם אם המעשר אסור לאחרים, זה לא בגלל הנדר, זה לא דבר הנדור. אם אדם מדפיס בדבר שהוא איננו נדור, אלא דבר האסור, הנדר לא חל. ואם הוא אמר סתם כמעשר, הנדר חל כי סתם נדרים להחמיר ואסור. אנחנו מפרשים את דבריו שהתכוון כמו מעשר בהמה. עכשיו אנחנו עוברים למקרה הבא שכבר דיברנו עליו מקודם, שרצינו להסביר את מעשר ראשון לפי רבי מאיר שסובר שהוא אסור למישהו שאיננו לוי, לזרים. אז דיברנו גם על תרומה. אדם אומר הרי דבר פלוני עליי כתרומה. אפשר לפרש את דבריו בשני אופנים. אם כי תרומת הלשכה נדר, בית מקדש, מקריבים קורבנות. מי זוכה שיקריבו את הקורבנות שלו? אז יש קורבנות יחיד שאדם מביא, שלמים, תודה, עולה, קורבן פסח, ואם אדם חטא, אז הוא מתכפר על ידי חטא, אתה שם. קורבנות שאדם מביא. אבל יש את הקורבנות תמיד, קורבנות מוספים, קורבנות ציבור. מי מהציבור זוכה שיקריבו את הקורבנות משלו? כל הציבור. כל הציבור. על ידי שכל אחד נותן מחצית השקל, מעלים את זה לבית המקדש, בתוך לשכה מיוחדת, מפרישים תרומת הלשכה, מכניסים אותם לתוך קופות, מהקופות האלה קונים קורבנות ציבור. אותה תרומת הלשכה, זה דבר הנדור. למה? כי איך הגיע פה כסף? אנשים נדרו והביאו מחצית השקל. זה נקרא דבר נדור. אז אם כתרומת הלשכה נדר, אז הוא נדר בדבר הנדור, והנדר חל, ובאמת הכיכר אסור. ואם בתרומה הגדולה של גורן, של התבועה, על זה הייתה הכוונה שלו לנדור, הנדר לא חל, והוא יהיה מותר, כי האיסור תרומה לא חל בגלל הנדר. כי אדם שנודר, הוא לא מחלק בין כהנים לזרים. התורה קובעת שזרים, שהם לא כהנים, אסור להם לאכול תרומה. ונחשב, האיסור נחשב דבר האסור, ואי אפשר להתפיס בו. ואם הוא אמר עליי כתרומה סתם, והוא לא פירש אם הוא התכוון תרומת הלשכה או תרומת גורן, אסור כי מפרשים את דבריו להחמיר שהוא התפיס בתרומת הלשכה. ומה שאמרנו כעת, שאדם שמתפיס בתרומה סתם, והוא לא פירש אם הוא התכוון לתרומת הלשכה או לתרומת גורן, אסור, זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לעניין תרומה, יש לפעמים שהוא כן מדפיס בסתם תרומה, שהוא מדפיס בסתם תרומה, ואף על פי כן זה יהיה מותר. כי רבי יהודה אומר כך, אדם הנודר ואומר סתם לשון תרומה, תלוי באיזה מקום הוא נמצא בארץ ישראל. תלוי איפה הוא נמצא עכשיו. למה? מה ההבדל? מה זה משנה איפה הוא נמצא? אם הוא נמצא כעת קרוב לבית המקדש, בחבל ארץ יהודה, אז הוא קורא לתרומת הלשכה בשם תרומה. סתם תרומה הם מתכוונים לתרומת הלשכה. ולכן, כשאומר סתם תרומה, הוא מתכוון לתרומת הלשכה, וזה דבר נדור, לכן ההדפסה אסורה. אבל אם הוא אומר את זה בגליל, שם באזור הצפון, שם לא מכירים לומר תרומה על תרומת הלשכה, הם לא רגילים לזה. כשהם אומרים תרומה, הם מתכוונים לתרומת גורן. אם אדם מתפיס בתרומת גורן, זה נקרא להתפיס בדבר האסור, והנדר לא חל. לכן בגליל, הדפסתו מותרת, שאין אנשי גליל שרחוקים מירושלים, מכירים את תרומת הלשכה. עד כאן הבאנו את דעת התנא הראשון, שסובר סתם נדרים להחמיר. כעת אנחנו עוברים לדעה השנייה, שזה דעתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, או רבי אליעזר ברבי צדוק, שהוא סובר סתם נדרים להקל. כשיש אדם נודר נדר בלשון סתם, אפשר לפרש את דבריו להחמיר או להקל, אנחנו מקלים. ולכן, סתם לשון חרמים. אפשר לפרש שהוא מתכוון חרם של בדק הבית, חרמי גבוה, או חרמי כהנים. אם זה חרמי גבוה, זה דבר הנדור וזה אסור, הנדר חל. ואם זה חרמי כהנים, ברגע שזה מגיע לידי הכהנים, זה מותר. אז לכן הנדר לא חל. אז אם הוא נמצא אותו נודר ביהודה, שאנשי יהודה סמוכים לירושלים, הם רגילים שנותנים מתנות שם לכהנים, הם רגילים בחרמי כהנים, סתם חרמים הם קוראים גם לחרמי כהנים וגם לחרם שמקדישים לבית המקדש. אז סתם נדרים להקל והם מותרים. אבל בגליל אסורים, למה? כי כאן אתה לא אומר סתם. כשבאדם אומר דבר זה יהיה עליי כמו חרם, הוא מתכוון רק לחרם של בדק הבית, של להקדיש להחזקת בית המקדש, שזה דבר הנדור ולכן הנדר חל. הוא בכלל לא מכיר אפשרות אחרת, שאין אנשי גליל מכירים את חרמי הכהנים, ולכן פה אנחנו באמת אומרים שהוא מתכוון להחמיר והנדר חל. אבל במקום שהוא מכיר את שני החרמים והוא סתם נדר, אז דעתו של התנא הזה סתם נדרים להקל והנדר לא חל. ועד כאן דף י"ח.